בסדר, משיבת נפש, משיבת נפש. אז אמרנו, דיברנו מזה קצת? קצת למדנו מזה, אבל אני חושב שכדאי לעשות בזה קצת התמדות. למה? כי משיבת נפש זה ליקוט של פסקאות מדברי רבי נחמן ורבי נתן בעניין ההתחזקות. שרבי נחמן, אני חושב שזה רבי נחמן, אם לא אז זה רבי נתן, אמר שהמתכון הבריא לעבודת השם זה קערת התחזקות וכפית התעוררות. ובסדר הזה דווקא.
קערת התחזקות וכפית.
כן, אתה רוצה מתכון. אז אתה שואל כמה, אוקיי, יש אבקת קקאו, יש סוכר, איזה, כמה שמים מכל אחד. זה אומר קערה של התחזקות, כפית התעוררות. קערת התחזקות זה איזה מלך אני, כל הכבוד לי, סחתן עליי, אני לגמרי בכיוון, תראה מה זה, איזה התקדמות. אני מלך, אני נפלא. זה התעוררות, מה קורה איתך? זה מיותר, זה לא בכיוון. זה. היחס, קערה, התחזקות, כפית התעוררות.
שמאל דוחה, ימין מקרבת.
כן, אז ימין היא צריכה להיות עם שרירים יותר מנופחים, יותר גדולה, זה התחזקות והתעוררות כלפי עצמי ועבודת השם. רוב בני אדם נופלים מעבודת השם, או בכלל, מהלימוד שלנו, מהתקרבות, מכל מיני, זה בגלל איזון לא בריא, זה ששמאל משתלטת על הימין. זאת אומרת שיש עודף התעוררות, עודף ראיית החיסרון ובמה שצריך להתקדם, לעומת הכרת הטוב לתוצאות שכבר יש, למה שכבר קיים, לכל הטוב שזז באמת וכו'. אז הספר הזה נקרא משיבת נפש, הוא מלקט פסקאות שממש מכל מיני כיוונים, זה הנקודה של ההתחזקות. ומי שמייצב לעצמו את הכלי הזה בנפש, אז זה נותן לו קודם כל בסיס בריא ומנוחה נפשית, וחוץ מזה, לא בהפוך על הפוך, אבל זה כאילו בהפוך על הפוך, זה דווקא מאפשר לו להתקרב לרצות מדרגות יותר גדולות, ולא ליפול מזה לייאושים ולתסכולים. עקבתם מה אמרתי עכשיו? אם יש לי התחזקות נפלאה, שכל תנועה קטנה מילימטרית שאני עושה זה טוב, ושאחרי כל נפילה אפשר לקום, ושהכל יחסי וכל מיני כל מיני דברים שהוא מלמד אותנו פה, אז אני יכול לבוא לעשות עכשיו, לא יודע מה, כוונות בתפילה, ומחר לצעוק על הילד שלי ולשרוד את הפער הזה. אם אין לי את כוח ההתחזקות, ברגע שאני אכנס לאיזה מקום קצת יותר גבוה, ואז אני אפול באיזה משהו, אני אברח החוצה. אני אגיד לעצמי, אם ככה, ואני בחוץ. אני גם לא אעז להיכנס באמת, גם אם אני זה, אני לא אעז להביא את הלב שלי למקום גבוה יותר, בגלל שאני כאילו חושב שאני לא ראוי, ובגלל שאני ככה, ואיפה אני, וכמה אני עוד רחוק, וכו' וכו' וכו'. בסדר? וזה בכלל, גם התורה, סבא שלי, זכרונו לברכה, היה אומר שלמה הגויים לא הסכימו לקבל את התורה, כי הם לא באמת האמינו בתשובה. ולכן, ברגע ששמים תורה שהיא כל כך דורשנית, ואתה לא, אין לך יציבות בריאה בנפש שיש אפשרות לקום מכל נפילה, אז אתה לא רוצה את התורה. כי אתה אומר, אני לא נכנס ללופ. היום דיברתי עם איזה ערבי בצומת קרה, שם ליד, שם איזה מוכר קדים. ישבתי, דיברתי איתו איזה חצי שעה. אז
אתה מקרב גם
יש עם אמא.
תשמע, הוא אמר שהוא מאוד לחוץ.
יש עם אמא בכפר
קרה. חשבתי על זה אחרי זה, תדעו לכם, היה לי מחשבות לפתוח קבוצה בכפר קרה.
עוד תקבל פרס נובל.
כן. אז בקיצור, אז הוא אמר, מי שנוסע לחאג' במכה, זה אני אוניברסיטה. אבל אם הוא חוזר לבן לבן, אז הוא לא יכול לפשל בכלום, אז אני לא רוצה לנסוע למכה. זה אותו פטנט. עכשיו, באמת אנחנו גם כן עושים את זה לעצמנו, לא רק הגויים, גם אנחנו קצת גויים קטנים, שאנחנו בכל מיני חלקים של התורה, אנחנו לא רוצים להתקרב אליהם, כי אנחנו חושבים...
אז הוא דיבר איתך על מכה, מה?
זה אחר כך, פרטי השיחה שמורים בפרוטוקול. אבל אז אנחנו לא רוצים להתקרב לכל מיני חלקים שבתורה, או שומרים איזה מרחק בריא מן התורה, בגלל שאנחנו מפחדים מהתרסקויות שיבואו, ומה זה יגיד עלינו וכולי וכולי, וזה עוד יותר ציפיות, אז מה אני צריך את הכאב ראש הזה, וגם מנפילות שהיו, לכאורה הן מוכיחות לי שאני לא ראוי וזה. אז באמת, ככל שאני, יש לי יותר את כוח ההתחזקות, דווקא אני יותר מעז לקבל תורה, יותר מעז להתקרב, יותר מעז לגדול. אז זה ממש התשתית של כל הנפש, זה ההתחזקות, התשתית של כל עבודת השם. ושווה לחזור אל הספר הזה, שווה לקרוא בו בצורה עקבית, עד שזה נכנס ככלי זמין. כלי זמין וברור בנפש, משיבת נפש. הנה, יש לכם פה עותק אחד. יש פה שני ספרים, יש פה השתפכות הנפש ומשיבת נפש ביחד.
מאמרים של רבי נחמן, נכון?
מה? רבי נחמן ורבי נתן.
איך אתה קורא?
איזה מאמר? י"ג. עכשיו הם עשו טעות, אני אגיד את זה פעם אחת, אולי אצלכם זה ייכנס. יש פעמיים ספירה. יש בהתחלה ספירה ראשונה, א', ב', ג', ד', זה, שזה מדברי רבי נחמן, ואחרי זה יש א', ב', ג', ד', שמתחילים מדברי רבי נתן. אז אני מדבר על י"ג השני. סליחה, י"ד השני, שמתחיל בכל מי שרוצה לחוס על עצמו.
של רבי נתן.
בכללי זה הכל מדבר על
התחזקות, כן.
הקערת התחזקות שדיברנו עליה.
אז לשתות את זה עם כפית התעוררות. טוב, כל מי שרוצה לחוס על עצמו ולחשוב על תכליתו הנצחי, כל תקנתו שאיכשהו יהיה בעיני עצמו בכל יום ויום כבריאה חדשה ממש. כי באמת נעשה האדם כבריאה חדשה בכל יום, שבשביל זה מברכים כל ברכות השחר כמבואר בשולחן ארוך. ועל כן איכשהו צריך שתהיה העבודה שעוסק בכל יום חדשה אצלו לגמרי. כי כל אחד מישראל עושה כמה מצוות בכל יום, ציצית ותפילין וכיוצא, אך העיקר שיראה ליישב דעתו בכל יום, שזה היום שעומד בו עדיין לא היה בעולם, וכן לא יהיה עוד היום הזה בעולם. דווקא נראה לי שאת הפסקה הזאת אנחנו קראנו.
זהו, מה שאתה להגיד, באמת, זה היה לי בראש.
זה פלא, אה?
היה לי את זה בראש, אבל הייתי בטוח.
כן, 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 דווקא במקרה את הפסקה הזאת. טוב, אולי אתם צריכים לשמוע אותה פעמיים, או שאני צריך ללמוד לא להיות סנילי. מה המסר?
יש דברים ש...
כן. טוב.
זה מלחיץ, אבל זה אמור לחזק, זה מלחיץ.
ההמשך. לכן הצעה.
לא, דווקא הפסקה הזאת. המשפט האחרון הזה. שהיום הזה הוא היום היחיד, הוא לא היה והוא לא יהיה.
כן. בוא נתחיל מההתחלה. כן, אני מבין מה אתה אומר, אבל בוא נתחיל מההתחלה. מי שרוצה להיכנס למהלך של התקרבות, אז זה מאוד קריטי שהוא יסתכל על עצמו כחדש, ויש לזה כמה יתרונות. אחד, אם נפלת אתמול, אז היתרון ברור, כי חלק, רוב הייאוש שלנו מגיע מההצטברויות שאנחנו צוברים לעצמנו בחשבון. עכשיו, אם אני תופס את עצמי שעכשיו זה פעם ראשונה, נגיד אם היית עושה מלאכה שבה אתה הרגשת התרחקות, והיית אומר, אני באמת היית מצליח להכניס את עצמך לראש שאתה לפני שנה, פעם ראשונה היום אתה לומד, פעם ראשונה גילית שיש פה איזו התרחקות. החוויה שלך מהמלאכה הזאת הייתה אחרת לגמרי מאשר שאתה אומר, אני כבר שנה, זה כבר ראיתי. כן? מה יוצא? שכאילו הוותיקות בזמן היא מפילה אותך. אתה מבין מה אני אומר? יוצא שזה משחק לרעתך שאתה כבר פה שנה, כי לפני שנה היית מאוד מתרגש מתוצאה קטנה, והיום אתה כבר לא. אז הוא אומר, אז אתה צריך להסתכל, לנסות לעורר את עצמך, להסתכל שזה לא המלאכה 3,000 שלך, אלא זאת הראשונה. עכשיו, גם אם היה לך עלייה, גם כן להיות חדש, כי כשהעלייה מתחילה להרחיק אותך, שאתה כבר מתחיל להרגיש, זהו זה, הנה זזנו, מה כבר עוד מחכה לי? אז זה עוד צורה, קורא לזה להיות זקן. אתה מתחיל להגיד, טוב, בסדר, מה יפה, מה עוד? כאילו, זה לא, לא. אני חדש. באמת, הנה, וואו, אני יוצא לדרך חדשה, הכל יכול לקרות. עוד דברים, כל מיני דברים שננעלים בתוכי כתוצאה מזה שאני תופס שאני ישן. עכשיו, הפטנט זה שמצד אחד יש זמן, ומצד שני אנחנו רוצים ממשלה לזמן ולהתעלות מעליו. אז זה תמיד, כמו תמיד, יש בזה כביכול תפיסה של רמאות עצמית, שהיא רמאות העצמית לטובת האמת האמיתית. שבאמת, אני באמת חדש. זה מה שאומר לנו במשפט השני. קודם כל, תקנתו, יהיה בעיני עצמו, בכל יום, כבריאה חדשה ממש. כי באמת נעשה אדם כבריאה חדשה. האמת זה האמת. הזמן, כמו שאנחנו תופסים אותו, הוא בלוף, הוא אשליה. דיברנו על לימוד שלנו, שיש כל מיני אשליות, אז כשאתה מתחיל לחוות שבתפיסה שלך יש אשליות, אתה יכול להיפתח גם לאפשרות שבכל תפיסת הזמן שלך יש איזו אשליה אחת גדולה. כמו למשל שאתה ישן. הוא אומר, אתה באמת חדש היום, והאשליה שבתפיסה זה שאתה לא תופס את זה. אז אתה תופס את האשליה שאתה כבר עשית 3,000 מלאכות, ובאמת זה. אז אתה צריך לעשות משחק כאילו שאתה חדש. אבל המשחק הזה שואב את כוחו מזה, שבאמת אתה חדש. זה לא בלוף בכלל.
אני ממש לא מתחבר לזה.
שמה?
איך אפשר... כאילו, אתה מרגיש משהו, שלדעתי הוא אמיתי, אתה אומר לך, לא, זה לא אמיתי.
אז קודם כל, בוא נתחיל מהשלב הראשון.
אנחנו חיים פה באיזשהו רצף של זמן, עלי אדמות.
א', אפשר, לא להתעלם, להתעלות.
זה החיים, מה לעשות?
כן, אז... תראה, יש הרבה אי אפשר להתעלם עם כל מיני. אי אפשר להתעלם ממני שהיא דיברה עליי לא יפה. דיברה לא יפה, מה אני אתעלם מזה? אי אפשר להתעלם מזה שהיא כבר עושה לי את זה 30 שנה.
זה לא אותו דבר.
למה?
כי זה עניין של איך שאתה תופס את המציאות שיכולה להיות תלויה בעיניך. אבל אי אפשר להתעלם מזה שלפני שנייה הייתה שנייה שאני הייתי כאן.
אז מה שאני מנסה להגיד, מה גרם לי להאמין שזה כן אפשר לא להתעלם, אלא להתעלות ולגלות שאני גם פה שבוי בתפיסה אשלייתית. זה לכן הכוח של ימימה כפתח לעבודת השם. כי ימימה מאפשרת לי לגלות שגם בחיי היומיומיים יש אשליות תפיסתיות, ואני מגלה אותם. אני לא שומע עליהם מרבי נחמן, אני מגלה אותם. ואני מגלה שפתאום אני משתחרר מהם. ואני מגלה שקודם אני אמרתי שזו תפיסה מוכרחת. ואם אתה תשאל פה את החברים, הם יספרו לך על מלאכות, שהם גילו שדברים שבעיניהם היה תפיסה מוכרחת שאי אפשר להתעלם ממנה, והם גילו שזה לא ככה. לא בגלל שאני אמרתי להם, אלא בגלל שהם עשו מלאכות, ופתאום הם גילו. אז פתאום אתה אומר לעצמך, רגע, רגע, רגע. אם יש כמה אשליות כאלה, שאני לפני שבוע, אני חשבתי לעצמי שזה מוכרח המציאות, וגיליתי שזה לא ככה, אולי אפשר לפתוח את הראש לעוד איזו התרחבות, שהוא אומר לי, תדע לך שיש אשליות עוד יותר גדולות שאוחזות בך, שאתה היום קורא להם מוכרח המציאות והם לא מוכרח המציאות. כי, תראה, בוא נלך עוד טיפה. מי שאמר לשמן שידלוק, הוא אמר לחומץ שידלוק. אי אפשר להתעלם מזה שחומץ זה לא שמן. מה מאפשר לצדיקים לעשות את זה? איזשהו שחרור מדברים שאנחנו רואים אותם כמציאות מוחלטת. אבל עוד פעם, לא הייתי מעז להגיד דברים כאלה, אם לא הייתי חווה על פי מדרגתי, אשליות שראיתי וגיליתי שאפשר להשתחרר מהן. שברור שהיא מצפצפת עליי. אתה מבין, זה ימימה יפה מאוד. עכשיו, היא מצפצפת עליי. אתה לא תגיד לי אחרת. ופתאום אני עושה מלאכות ואני מגלה שהיא בכלל לא צפצפה עליי. אז, זאת אומרת, אנחנו ודאי מוזמנים לבדוק את תפיסת המציאות שלנו. אבל אפילו אם נגיד, שזה ככה, בסדר? זה משם הוא מתחיל, הוא לא מתחיל ישר מבאמת אתה חדש, הוא מתחיל מיהיה בעיני עצמו בכל יום ויום כבריאה חדשה ממש. שאני צריך להתייחס לעצמי ככה, שזה לא בלוף עצמי, אלא זה התייחסות, איך אני מתייחס לדבר, כמו אי אפשר מה זה, איך אני יכול להתחדש בנישואין עם אשתי, אז איך אני יכול להכיר אותה יותר לעומק? אז אני לא יכול להתעלם מזה שאני כבר מכיר אותה ויודע כל מה שהיא תגיד, נכון? אני כבר יודע איך היא תתייחס כמעט לכל דבר, אני כבר יודע מה יהיה היום בערב, אבל מסתבר, מי שמנסה, א', שזה לא כך מדויק, יש עוד הרבה בפנים, וגם אם זה כן מדויק, אם אני רוצה שיהיה פה איזה טיפת רומנטיקה, אני צריך להיכנס ולהגיד לעצמי, בוא נראה איך זה יהיה אם אני עושה כאילו שאני פוגש אותה היום בפעם הראשונה, ותראה שקורה משהו.
או שלהפך, זאת אומרת, אתה יכול לנצל את העובדה שאתה כבר יודע מה הולך להיות, כדי לשנות, כדי תשתמש בניסיון. אני אגיד לך פשוט, מה שאמרנו עכשיו, אני אעשה איזה דיסגרסיה, אני מתנצל לפני החברים, מזכיר לי איזשהו סרט שראיתי לפני איזה שנה, שנתיים.
אוי.
כן, שם השמיים. דווקא סרט מלחמתי, מדע בדיוני כזה וזה וזה.
שמלחק כזה.
שבו יש את הגיבור של הסרט, יש לו איזשהו תופעה שזה לא יודע, כל פעם שהוא משתתף באיזשהו קרב, וכל פעם שהוא מת, הוא חוזר אחורה בזמן איזה יומיים. והוא חי את הקרב הזה כל פעם מחדש, בדיוק אותו דבר.
יפה מאוד.
אוקיי? אבל אז כל פעם שהוא חווה את זה שוב פעם, אז הוא עכשיו יודע, עכשיו יש איזה אחד שיצוץ לי פה ויירה בי, ויהרוג אותי, אז עכשיו אני עושה יפה, ככה. יפה. אז כל פעם הוא לומד עוד שלב ועוד שלב ועוד שלב, עד שבסוף הוא מנצח בקרב.
יפה אוקיי? מאוד.
אז לכאורה, זה בכל יום, הוא חי מחדש את אותה מציאות, אבל זה נכון, אתה צודק. יש כזו שהוא משהו פרדוקס פה, בגלל שמצד אחד הוא חי שוב פעם את אותו הדבר, מצד שני יש לו את הזיכרון של כל הפעמים הקודמות שהוא עשה, ואז הוא לומד ומיישם את הלימוד וכדי להשתפר.
כן, אנחנו מתקרבים לראש השנה, ליום הזיכרון.
אז לכן אני אומר, אתה אומר, הרי אני יודע, אני אומר, אם היא תעשה לי ככה. אוקיי, אני יודע שהיא תעשה לי ככה, ולכן אני דודג' את זה, אני יודע בדיוק להתחמק מהזה,
זה הכי טוב שפה, כן, ודאי, אני לא רוצה לזרוק לפח את החוויה, אבל כן, לנצל את זה לטובתי ולא לרעתי, כי יוצא שהזמן והניסיון והזה, בסופו של דבר, הם נעשים לרעתנו, במקום לטובתנו, בהרבה צורות, מי שנבדוק. עכשיו, אמרת דוג'ית, אמרת זה... יום הזיכרון. אז
להתחמק. אתה יודע להתכופף בדיוק ברגע הנכון כדי...
כן. אז זהו, אז באמת יש זיכרון מצד הקדושה ויש זיכרון מצד ההפוך. הזיכרון מצד ההפוך, למשל, אומר ידעתי והוא זוכר את הכישלונות והוא צפוי לו כבר ומשעמם לו כבר וזה לא הזיכרון של יום הזיכרון שאנחנו נכנסים אליו בראש השנה. אלא אנחנו עושים את סוד הזיכרון האמיתי. וכמו תמיד, הוא לא בדיוק, ולפעמים הוא הפוך ממה שרוב העולם תופס מה זה זיכרון. אז למשל, אחד הזיכרונות שאני צריך לזכור, שבאמת יש התחדשות בזמן. אני מדבר עכשיו מופשט, אבל זה חוויות פשוטות. זה נקרא בימים התיחום הזמן, שבאמת יש התחדשות בתוך הזמן שאני לא חווה אותה. למשל, כשאני קם בבוקר ויש לי מין אוי שאני כבר יודע מה הולך להיות היום וזה כנראה גם די הרבה דברים גרועים, בסדר? אז מה שקרה השתלטה עליי כרגע החוסר החוויה של ההתחדשות הקיימת בתוך הזמן, והיא באמת קיימת. הקדוש ברוך הוא מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, ויש מלא פתחים להתחדשות שאני לא רואה אותם, כי אני כבר יודע מה יהיה לכאורה על בסיס זה שאני ישן וזקן.
למעשה זה שהזמן הוא חדש זה הדבר האינטואיטיבי והפשוט, כי הזמן של עכשיו הוא לא כמו הזמן של אתמול.
זה לא האינטואיטיבי, זה שכלית, אפשר להסביר את זה, אבל החוויה שהעולם הזה... כן, אפשר להסביר את זה פילוסופית, אבל אני לא מדבר על זה.
החידוש הוא דווקא בזה שאנחנו תופסים כאילו שזה עכשיו הולך להיות אותו דבר. זה לא אותו היום.
לא, אבל החוקים שהיו אתמול הם חיים
להם. אני לא רוצה להיכנס לשם. אני לא רוצה להיכנס לשם, כי אפשר לדון בזה רעיונית, מה יותר הגיוני או מה יותר זה. אני כרגע מדבר את זה מצד החוויה. מצד החוויה אני צריך לבדוק מה החוויה שלי ביחס הזמן. מי שיבדוק איך הוא נכנס הביתה, אם יש לו מלא כבר ציפיות ודמיונות מה הולך לקרות פה, שזה בעצמו מייצר את חוסר ההתחדשות. וכן לגבי עצמי, זה קשור למלאכה של בנימין לפני כמה זמן, אנחנו מכירים. מה חוסם לי את ההתחדשות? שאני חושב שאני כבר מכיר את עצמי, על הטוב ועל הרע שלי. אני יודע מה הטוב שלי לכאורה, ודהיינו, והוא מוגבל גם. אני מכיר את עצמי בדברים גרועים, וזה כבר מוחלט אצלי שזה לא בר שינוי. ועל ידי זה, אני תקוע כמו בטטה, ולא יכול להשתנות, וזה עצם העניין, שאני כבר מכיר את עצמי. אז אומר, מה אכפת לך שתהיה חדש? וזה תהליך של התרוקנות פנימית, שאני מחליט לזרוק את כל הדברים האלה שאני לכאורה יודע על עצמי, כדי לאפשר התחדשות. כן? בואו נראה. אולי משהו חדש, אולי זה לא... אפשר למצוא משהו אחר, אולי אני לא כזה... אולי יש עוד דברים שלא ידעתי על עצמי ועל המציאות ועל העולם ועל החיים.
אני לא חייב. לא חייב להמשיך.
כן, זה קשור, זה אותו עניין. זה אותו עניין. זה הזמן והטבע שייך גם לחייו, שייך לעבדות, שייך למצרים. אתם מבינים מה אני אומר? זה אותם מושגים. זה צר, זה מחויב, זה תפיסת הטבע לעומת הגילוי אלוקות. תפיסת הטבע זה שההשתלשלות המוכרחת הזאת, שאני מאוד מאוד משוכנע בה, ויש גם האשליה הזאת בנויה טוב, כאילו הקדוש ברוך הוא בנה הצגה טובה של, 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 של טבע, של השתלשלות. אפילו אם ניקח את זה בשרשרת העומס, למדנו על שרשרת העומס, שבן אדם כבר מתחיל להכיר את שרשרת העומס שלו, אם מישהו יגיד לי לא יפה, אני אסתגר, אני אשתוק לאיזה שבוע, ואחרי זה אני אזכור את זה לשנה. בסדר, נגיד. אז הוא מכיר את שרשרת העומס. עכשיו, מתחיל הראשון, מתחיל השלב הראשון, אני כבר אומר, הנה, עכשיו יבוא כל השאר, וגמרנו. עד רבה. אם אני מכיר את שרשרת העומס, זה קשור למה שאתה אומר, אני יכול לעצור אותה בזכות זה שאני כבר מכיר אותה. הנה מתחיל השרשרת הזאת, ואני לא, אבל לא, אני הולך למקום אחר. באמת יש פה אפשרות התחדשות.
אבל יש מציאות, כאילו... כל זה נכון, ובכל זאת אנחנו חיים במציאות, דווקא אתה דיברת על החגים, אנחנו חיים במציאות שאתה יודע, לוח השנה הוא מוקצב, אנחנו כבר יודעים שהולך להיות ראש השנה.
זה המשחק, הרי פעם יש את לוח השנה, נכון? קודם כל יש את לוח השנה שהיו קובעים אותו בראייה. אז לכאורה האדם המודרני אומר, טוב, פרימיטיבים, היום אנחנו כבר מתקדמים, אנחנו יודעים להגיד מראש מתי יתקדש החודש, אז זה בדיוק הפוך. אנחנו התנתקנו מההתחדשות האמיתית של אין לו לדיין אלא מה שעיניו רואות, ואני הכנסתי את המתמטיקה של זה. אז זה אחד. מי אמר שיבוא פורים? זאת אומרת, אני צריך לפחות לחיות במצב נפשי כזה. מי אמר שיבוא פורים עכשיו? ככה סבא קורא את התורה. אתה כבר הרי יודע שיוסף יזרק לבור. לא, כי אתה חוסם לך את כל אפשרות ההתחדשות בתורה, כי אתה כבר קורא את זה שברוך שמה שיקרה עכשיו זה שיוסף וזה, אז לא מתאפשר לך התחדשות בתורה. לא מתאפשרת לך התחדשות בחיים שלך. זה הרי משעמם טילים, פרשת השבוע. עוד פעם הסיפור הזה?
אבל...
למה עוד פעם הסיפור הזה? כי אתה
בכלל... אבל תמיד, אבל דווקא בסיפור הזה שיוסף, דווקא, הרי...
אתה תמיד מתאכזב.
קצר ויגש, הרי יש מתח. נכון? ויגש למיוסף, ולא יודע מה...
אם אתה עוד במתח...
כל שנה יש מתח.
כן, אם אתה עוד במתח, אז אתה לא שבוי לגמרי בתוך האשליית הזה, אבל רוב העולם... למה את פרשת שבוע זה משעמם, אז צריך לקרוא מלא עלונים? כי אני כבר יודע מה יקרה, נכון? אבל אם הייתי מסוגל, אם הייתי מסוגל, לנסות את זה.
אני אסב יתפוס את יעקב.
כן.
מה שעכשיו הבא.
כיוון שזה פרשת השבוע שלי ביצא, אז אני כבר משנן אותה שבוע.
זה אתה, לא?
אז השאלה אם אני יכול לבוא לקרוא את זה ולהגיד, רגע, בוא ננקה את המערכת שלי מידיעת ההמשך, נראה מה זה עושה. אפילו שאני אומר שזה כאילו, זה כבר מיטיב מאוד עם חוויית קריאת התורה שלי, אבל לאט לאט אני יכול אפילו אולי להעז לחשוב שזה לא כאילו, שזה אמיתי לגמרי. וזה שאני עושה.
אבל אם במקרה עכשיו יבוא בעל קורא, ואז הוא ימצא שהסיפור הוא לא כצפוי, אז פסלים את הספר תורה. לא, יעזור כלום.
אני כזה שאתה מגלה שם דברים חדשים שלא...
עשיתי אימפרוביזציה, בעצם...
תן את זה צריך לנסות.
בוא נצא מהמסגרת.
אבל
כן, זה נסח. האמת היא שכל מה שאומר כרגע...
כן, אבל קודם כל, בסדר, הרווחנו מכמה דברים. שנייה, אני רגע אוסף את זה להקשר של לוח השנה. הבעיה היא שאנחנו כל כך שבועים בתפיסת הזמן, שאנחנו מפרשים לעצמנו את לוח השנה היהודי בתוך העומס שלנו, שהוא המונוטוניות של החיים שלנו. באמת, זה הכל הפוך. החגים, למשל, זה רגעים שבהם מתנוצץ ביתר סט ועוז כוח ההתחדשות במציאות. מה אני עושה? אני כל כך הרי שבוי בתוך תפיסת המונוטוניות, אז אני מכניס גם את החג לתוך הברוף הזה. עוד פעם מנקים פה, אני בכלל לא קולט מה קורה פה, שנותנים לי פה איזה בום של כוח התחדשות בכל מיני צורות, אני לא שומע את זה. כי אני אומר, אני ישר מלביש את זה לתבניות שלי. הנה עוד פעם, עוד פעם.
מסתובבים סביב הבמה. עוד פעם צריך לשמוח בשפתו.
כן. עוד פעם, זה אחד...
לא, אבל האמת, שכתוב לך במחזור כאן בוכים,
נדון בזה. אז מה, אז רציתי לנסח מחדש את השאלה?
לא חוזר בי מנסח הקודם.
כן, כן.
נותן לו צבע אחר. כן. לא, כי זה מאוד מפריע לי מבפנים הדבר הזה.
כן.
כל ה... כאילו עד עכשיו החוויה, כאילו, ככה אני מבין, היא שהעבודה הנפשית לא יכולה לסתור איזושהי בריאות נפשית. אוקיי? נקרא לזה ככה.
כן.
עכשיו להגיד... חמוד, אתמול לא היה ולא נראה לי בריאות נפשית. זה נראה לי משהו מסובב לגמרי.
הבנתי, הבנתי. כן, כן. אז מה אומר? זה תמיד חוזר. אמרנו דיבורים יפים מאוד. עכשיו, אני הולך מחר ואני אומר, מה אני עושה עם כל הסיפורים האלה? אני צריך לבדוק בתוך המערכת שלי, אני יוצא למחקר בשטח ואני בודק האם מילימטר מזה נכון. אם גיליתי שנכון, שיחקתי אותה. אם לא, תודה רבה. אני לא מקבל לתוכי דברים שהם שוברים לי את המערכת כי מישהו אמר. אני הולך לבדוק. שמעתי רעיון, אז אני הולך לבדוק. איך זה משפיע? האם יש בתוכי חוויית השוב פעם? איך היא משפיעה עליי? האם יש אפשרות לראות את זה קצת אחרת? ואני חוזר עם תוצאות המחקר בשבוע הבא. זה הבסיס של הלימוד שלנו. אז עזוב, אל תיקח את כל המרחיק לכת, אבל בוא נבדוק את חוויית השוב פעם, ומה קורה אם אני מנסה לרגע, אפילו לעשות כאילו שזה לא שוב פעם. מה זה עושה לי? תבין מה אני אומר?
חייבים אתה אומר, לא מבין איך זה עלה לי.
רגע, רגע, זה עונה על השאלה שאתה צודק. זאת אומרת, מצד, אתה צודק במובן הזה, שבסוף זה צריך לחזור, לבדוק את זה ביחס ל... זה צריך להיות משהו שקשור לאיזה חוויה פנימית שלי. זה לא יכול להיות איזה מין משהו מונחת, ועכשיו אני שובר את ההבנות הנורמליות שלי בשם איזה אמת. זה לא תהליך בריא. אתה צודק, בזה אני מזדהה איתך. ולכן אני אומר, יפה, שמעתי את כל זה, עכשיו אני הולך לבדוק משהו קטן, אני בודק. לא אומר שזה ככה, אני בודק. האומנם. האומנם אני בחוויה תשוב.
עם הישות השכלית
שלי. לא רק השכלית, הישות הפנימית שלי לצורך העניין. כן. האם אני בחוויה תשוב פעם? כן, נגיד האם אחרי שעשיתי שטות, מי שיבדוק עם עצמו, אני חותם, עוד פעם נפלתי בבור הזה. נכון? אז הנה חוויית השוב פעם. מה היא עושה לי? מה התוצאות שלה? התקרבות או התרחקות? אז אני צריך לענות לעצמי. האם זה מרחיק אותי חוויית שוב פעם, או מקרב אותי? ואז אני שואל את עצמי, האם אני רוצה לבדוק אפשרות אחרת של התקרבות לעומת חוויית השוב פעם הזה? אבל תמיד... השחרור מהעומס להתקרבות, יש בו איזה אלמנט של שחרור מוסכמה קודמת. אני עושה אותה מרצון, אבל תמיד יש שם איזה משהו יפה. האם אני מוכן לבדוק מבפנים, לא מבחוץ, מבפנים, האם יש אפשרות אחרת להתקרב למצב הזה?
רציתי להעיר שאתה אמרת כאילו חמוד מה שהיה אתמול לא היה. אני חושב שלא אמרנו שמה שהיה אתמול לא היה. רק אמרנו שמה שיש היום זה... לא חייב למה שהיה אתמול להמשיך את מה שהיה אתמול, אלא אפשר משהו חדש, שונה מאתמול. לא אמרנו שלא אתמול לא היה. תקן אותי איתה אם אני טועה. אנחנו לא מתעלים מזה שאתמול היית לא תודה. רק היום אני מישהו אחר.
התפילה, אתה מדבר על התפילה.
אה?
זה לתפילה, לא?
גם
לתפילה. האמת היא שכרגע, בקוד תוך כדי הדיבור, אני הזכיר לי איזה משהו, זאת אומרת, העיר לי באור חדש, משהו ש... אני כבר עובד על מצוא פעמים, קראתי את זה, על העובדה שעל פי אריסטו, ושהרמב״ם מסביר על פי אריסטו,
ויש,
אפשר לחלק את כל המציאות למוכרח המציאות, אפשרי המציאות ונמנע המציאות. כן? ושאומר שהדבר היחיד, על פי הרמב״ם הפעם, ולא על פי אריסטו, שהוא מוכרח המציאות, זה מציאות השם.
כן.
וכל השאר הוא אפשרי המציאות, כי הרי הקדוש ברוך הוא יכל לברוא או יכל שלא לברוא. ולכן כל השאר הוא אופציה, הוא אפשר המציאות. אז ברגע שאתה מפנים את זה עד הסוף, כרגע לאור מה שאתה אומר, למעשה אנחנו רואים, כל חוויה שהיא בכלל, כל מציאות שהיא בכלל, חוץ מאשר מציאות השם שהיא, בוא נגיד, הרמה העליונה, הכל הוא אפשרי המציאות. זה אומר שהוא גם אפשרי.
נקרא בחז"ל מנהגו של עולם. אפשר שים... יהיה בלי שביל באמצע, ואפשר שיהיה עם שביל באמצע. זה בחיית. עם כל הכבוד, אנחנו למדנו קצת פיזיקה, ואל תהיה דתי מוזר שאומר שים יכול להיפתח באמצע. אז לא. הפיזיקה זה טוב, כי אני צריך לדעת לשוט ולבנות סירה, אבל אני צריך להבין שים יכול גם שיהיה לו שביל באמצע. אל תהיה יותר מדי דוס, כן? אבל ים יכול שיהיה לו שביל באמצע. זאת אומרת שמה שאני הכרתי 7,000 שנה עם אשתי יכול להשתנות. כן, אז בסוף זה יורד לחוויות מאוד פשוטות.
הפיזיקה היותר מודרנית היא הולכת
לכיוון. כן. אז בוא ניקח את זה כעיקרון, בוא נוריד את זה לעיקרון פשוט, בסדר? בוא לעלייה ולירידה. לירידה, אם אני נפלתי והתרחקתי, הכלי הבסיסי הוא לאמץ את כוח השכחה הקדושה, שהוא אומר, אני שוכח את מה שקרה לי אתמול בירידה הזאת, ואני שוכח את גם מה שקרה לי עכשיו, ואני מתחיל מההתחלה. הוא קורא לזה להתחיל כל פעם מחדש. עיקר העצה לקיום התורה הוא להתחיל בכל פעם מחדש. תשכח, נפלת, תשכח. אם אתה סוחב את זה בזיכרון שלך, אתה לא קם, או שמחר אתה קם יותר חלש. אתה קם עם פחות עוצמה. אתה קם עם חוסר אמון, כבר חטפת כפות, כבר אתה קיבלת כמה דחיות, כבר הוכיחו לך חיים שלא כאלה משהו. אז אתה מתחיל כל פעם מחדש, אתה אומר, לא מעניין אותי כלום מה היה, מההתחלה. זה סוד ההתחדשות הראשונה. כן? וכמה פעמים הוא אמר? 100 פעמים ביום. כמה פעמים? ניסיתי. אתה עושה שיחה עם אשתך, מנסה זה, עוד פעם מסתבך. יאללה, עזב. לא. מההתחלה אני מנסה להתקרב, לשכוח. הנה, היא אמרה לי, אני אמרתי לה, שוכחים. מנסה דקה, עוד פעם מסתבכים. די, נמאס. לא. מחדש. לא הלך, הלכתי לישון, מהר, מחדש. והחלק שבאנו שאומר... זה החלק הישן, שהוא כבר זוכר, זה. שזה בחינת היה דען הזמין למעבה. ולפעמים צריכים להתחיל ביום אחד כמה וכמה התחלות חדשות, מכל שכן בכל שבוע, עד שאחר כך מצטרפים כל ההתחלות הנעל. וכל פעם שאתה מתחיל מההתחלה ככה, זה עושה משהו בעולם. זה מה שהוא אומר. לתראות התו עד התאביד, אין רצון טוב שנאבד שכתוב בזוהר, ועל ידי זה זוכה אחר כך להתחיל ולגמור עבודתו בשלמות כראוי. העיקר שצריך האדם לסלק מדעתו בכל... אז לסלק מדעתו.
כן, אבל ברגע שאתה אומר...
רגע, אז כן, לסלק מדעתו זה לא מרחיק לכת כמו זה לא היה, אבל אני מסלק את זה מדעתי. בכל יום ובכל פעם, מה שעבר עליו עד אותו יום ואותה שעה, וכל ההתחלות מכל העבודות שהתחיל לעבוד השם יתברך עד עתה, לא יעלה אצלו בחשבון כלל, רק כאילו לא התחיל עדיין מעולם כלל. כי עיקר הירידות והנפילות של כל אחד, הוא מחמת שנדמה לו בדעתו שכבר התחיל קצת בעבודת השם ונפל מזה, ואחר כך התחזק להתחיל עוד ונפל עוד פעם. וכן הרבה פעמים, על כן מתייאש את עצמו לגמרי ומתרשל בעבודתו מלהתחיל עוד פעם. על כן, עיקר העצה לשכוח בכל פעם כל מה שעבר עליו. אף על פי שכבר התחיל אלפים ורבבות פעמים אין מספר, רק אתה יתחיל מחדש לגמרי, להכין ולהזמין את עצמו לעבודתו, יתברך בכל מה שיוכל, וכו'. כן? אז שווה לקרוא את זה עוד פעם. בסדר? אז אני מסלק מדעתי, אני שוכח, כי עיקר הייאוש והנפילה שלנו הוא אומר, מזה שאתה אומר לעצמך, כבר ניסיתי 200 פעם וזה לא הלך. זה מה שמחליש אותך. וזה הזיכרון הגרוע. כן.
נכון, אבל אנחנו כאילו נופסים את זה, אמרת, שמע, לית ראות התו עדי תמיד, אלא אנחנו על הטוב, אנחנו לא מבטרים, זה לא הולך לאיבוד אף פעם, אבל הרע זה יעזור.
בדיוק.
תחיל לעשות אלפים פעמים מחדש.
כן.
אז זה ככה...
כן, כן, זה לא... ככה
זה חשבון שאתה מקבל רק על הרווחים.
כן, כן, זה העניין. זה העניין, זה לא חשבון הגון. זה החידוש, שזה הכללים הרוחניים שהשם טבע בעולם, והשאלה אם אנחנו מסכימים לקבל את זה, שלתנועות הטובות שלנו יש יותר ערך מלתנועות הגרועות שלנו. כן? עד כדי שהתנועות הגרועות שלנו הן כחיצוניות בלבד, והתנועות הטובות הן מהותיות.
מידת הדין לחלוטין.
אני אגיד לך משהו.
שזה בסדר, אני
לא אגן. לא, אבל אם תהיו אמיתיים עם עצמכם, אז אם אתה כבר חושף את הבלוף, אז בוא נחשוף אותו עד הסוף.
אתה לא הפרניק,
כן?
את הבלוף.
כי הוא אומר, אתה מתחמק ממידת הדין. קודם כל, זה לא נכון. זה מה שאתה קורא לו מידת הדין, אני קורא לו מידת הדין דקליפה. זה לא דין. זה הדין של הקליפה. מה שאתה קורא. אבל גם אני אומר, אם תבדוק טוב, ותבדקו, אל תזה, אנחנו עושים בדיוק הפוך. אנחנו לא הגונים. אנחנו עושים בדיוק הפוך. משהו טוב, אני אומר, חרטה, יצא לי בפוקס. משהו יצא לי רע, אני מזהה עם זה, ודאי שזה אני, אין לי בכלל ספק בזה. אבל טוב, אני אומר, זה כעורבא פרס. לפחות אם אני רוצה להיות הגון, אז שאני אהיה הגון. לא להפך את זה לצד השני ולהגיד אני הגון.
המציאות לפעמים...
עכשיו אתה תבנה פילוסופיה שלמה.
תופחת על פנינו, ולשתלה, לדוגמה, לבנות שם טוב זה לוקח שנים, ולהרוס שם טוב זה לוקח דקה.
זה בגלל שהעולם שבוי בתוך הקליפה. אבל אם העולם היה עובד את השם, אז להרוס שם טוב היה לוקח הרבה מאוד זמן, ולבנות היה לוקח מהר. זה מה שאנחנו רוצים לתקן. אנחנו נהיה בעבר האחד וכל העולם בעבר השני. מה, זה לא מעניין אם אנחנו עובדים את השם, זה כמו כשכולם באמת חושבים, אנחנו רק עושים שיפוצים קטנים. זה מעניין אם אנחנו עושים מהפכה אמיתית. מהפכה אמיתית זה שבאמת הטוב יקבל יותר משקל. ואני לא אומר את זה בתור אלף. אני אומר, יש אנשים שהם אלפים מלכתחילה, הם רואים טוב בכל מקום. אז אתה מבין, אז זה משהו אחד. אני מבין את המסע הזה של איך אנחנו את הרע שלנו מזהים כאמת. נגיד, אם עבדת, תראה, אנחנו כל כך משקרים את עצמנו 7 פעמים הפוך. אתה עובד שבוע, יוצא לך מלאכות נפלאות. עכשיו אתה עושה איזה פשלה של דקה. מה עולה לך בתוך המערכת? הרסת הכל. מסתבר שכל הזמן היית שקרן וכו' וכו'. למה? למה? למה זה, כאילו אני קונה את זה בכל כך קלות, ששבוע של טוב זה הולך לטמיון בגלל שטות אחת קטנה? כי אני חרטטן, אני לגמרי מוטה לצד השני. טוב, אני מוכן לבטל אותו בשנייה. אבל את הרע, אתה לא תגיד לי שזה לא אני, זה רמאות עצמית, איפה האמת? יוצא להגנת האמת, כאילו, היי, היי. אז אני זוכר בפורים, הרב ינון במכינה היה אומר לתלמידים, פתאום היה יצא להם איזה משהו, רצון הקדושה, היו נכנסים לתוך הספר תורה בוכים, ואז הם היו קמים בבוקר ואומרים, טוב, זה חרטה, זה האלכוהול, זה לא אני באמת, אני האמיתי, זה השאר. וכל הניסיון שלנו, אולי תחשוב הפוך. למה לא תחשוב הפוך, שזה סוף סוף היה, אתה האמיתי? מה זה?
תלוי מה עשית שהיית שיקור.
מה זה?
תלוי מה עשית שהיית שיקור.
באמת, זה, איפה, מה אני קורא לו אמיתי ומה אני קורא לו זה? תורתך עיקר ומלאכתך הרי או הפוך, כאילו מה באמת עיקר ותפל? האם המהות שלי היא עיקר והעומס הוא תפל, או להפך? וזה יפה מאוד, כי לי קרה משהו דומה עם הנושא של הדיכוח על חידוש העולם או קדמות העולם, כן, שפתאום נופל לך הסימון, כן. מה המשמעות הפנימית של זה? יופי, ויכוח, פילוסופיה, האם זה מחויב או מציאות או לא. כן. פתאום אתה אומר, רגע, זה קריטי, זה משנה לי את כל החיים ההבנה הזאת. קדשנו. טוב.
למה?